ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה כבר 290 ימים ולילות עם 120 חטופות וחטופים. בצהריים נודע על עוד שני חטופים שנהרגו בשבי באזור חאן יונס, אלכס דנציג בן ה-76 מקיבוץ נירים ויגב בוכשטב בן ה-35 מקיבוץ נירים. יהי זכרם ברוך, גופותיהם מוחזקות בידי חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה את דרכו בשעה זו לוושינגטון, הוא אמור להיוועד עם הנשיא ביידן שפרש מהמרוץ לנשיאות אחרי לחצים כבדים של מי שהיו עד לפני דקה, חבריו הטובים. למרות שפוליטיקה וחברים זה לא הולך יחד, אבל אולי נשמע מראש הממשלה בנאומו בקונגרס שהעסקה שהוא הביא ושהנשיא ביידן תומך בה, אולי המשפחות יוכלו לנשום קצת אם זה יקרה. לחטופות ולחטופים אנחנו רואים, אין זמן. בינתיים הנשיא הכי ידידותי לישראל מעולם התייצב כאן כמה ימים אחרי האסון הנורא שפקד את ישראל בשבעה באוקטובר, התייצב כאן מיד, וזה מה שאמר.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself.
ברגע זה צריך להיות ברור, אנחנו עומדים לצידה של ישראל ונגן עליה בכל דרך אפשרית. כך הנשיא ביידן, אז, אחרי השבעה באוקטובר. ואחר כך הגיע הדונט המפורסם, שהפך מיד לסיסמת האיום כלפי חיזבאללה, והרכבת האווירית של משלוחי הנשק, למרות חילוקי הדעות על כל אלה, חייב לו ראש הממשלה, תודה ענקית. ביידן הולך הביתה, מושפל ומאוכזב, מקורות המימון שלו התייבשו, למען כבודו לא היה אפשר להמשיך את הביזוי הזה. סגניתו, קמלה האריס, בינתיים המועמדת היחידה, והספיקה להעשיר את קופת המפלגה הדמוקרטית בתרומות בעוד 52 מיליון דולר בתוך שעות. לא כך רצינו להיפרד מנשיא שעשה כל כך הרבה למען ישראל, גם המליזים עוד התגעגעו אליו. מיד נעדכן על ניסיון הפיגוע שהיה בצהריים ליד נתיב העשרה ועוד כמה עניינים ביטחוניים על מה שצפוי במפלגה הדמוקרטית אחרי הדרמה הפוליטית עם פרישת ביידן מהמרוץ לנשיאות. נדבר עם טל שניידר. כמחצית מהסטארטאפיסטים הישראלים ממשיכים להתאגד מחוץ לישראל, כך עולה מסקר של איגוד התעשיות המתקדמות IATI. האם צוות בית החולים נהריה פוגע בעבודת ועדת חקירה פנימית לבדיקת רשלנות רפואית? רן רזניק הביא את הסיפור. ואצלנו הדולר יורד בחדות, איך הדרמה בארצות הברית תשפיע על המסחר בוול סטריט, אנחנו נעדכן על כל אלה לקראת חמש. איפה הכסף, עורכים ומפיקים יואב כהן ושני רומנו, על השידור איתנו שקד וולפין. פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר
כפוף לתנאי החברה, מספר שעון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז הנה אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אלן אבי, שלום שלום.
שלום.
כמה עניינים על סדר יומנו. קודם כל, ממש מהדקות האחרונות אנחנו שומעים ששבק סיכל תכנון פיגוע חטיפה, מה הפרטים?
כן, אנחנו מדברים על חוליית חמאס שהתארגנה באזור יריחו. לפחות שני עצורים יש בפרשה הזאת, מחבלים חמושים בכלי נשק ששבק יצטרך להגיע אליהם. הם תכננו לבצע חטיפה של אזרחים וחיילים באזור יהודה ושומרון, להוביל אותם לאיזשהו בור שהם חפרו מתחת בסמוך לביתו של אחד מהם, שהבור הזה דופן והיה לו גם מכסה, כמו מכסה של ביוף למעלה, ושם הם היו אמורים להחזיק את אותם אזרחים ישראלים או חיילים ישראלים שהם חטפו ולנהל מסע ומתן לשחרורם. שבק מאתר את ההתארגנות הזאת מבעוד מועד, מבצע את המעצרים יחד עם משטרת ישראל, והיום מוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי בשורה של סעיפים כנגד השניים, כוונה לחטיפות ותכנון מעשה טרור ועוד עבירות נוספות.
אוקיי, עכשיו אבי, בואו נעבור לידיעה העצובה של הבוקר הזה, ואנחנו שומעים על שני החטופים שנהרגו, הם היו באזור חאן יונס, אלכס דנציג ויגב בוכשטב, דנציג בן 76 ובוכשטב בן 35. אנחנו יודעים מה קרה שם, מה הפרטים, והיום המשפחות הודגנו.
כן, אנחנו יודעים שהם נחטפו חיים ומובאים לחאן יונס ולרצועת עזה לחאן יונס. במהלך התמרון של צה"ל בחאן יונס, בשלב מסוים של התמרון הם מוצאים את מותם, ופה אנחנו לא יודעים להגיד האם הם נרצחו על ידי השורים שלהם שהבחינו בכוחות צה"ל שמתקרבים למקום שבו הם מחזיקים אותם והם מחליטים לרצוח כדי להיפטר מהשניים ולהימלט בדרך כזו או אחרת, או לחילופין כתוצאה מפעילות צה"ל במקום נפגעים מאש ידידותית, מה שמכונה. צה"ל לא יודע לתת את ההסברים האלה נכון לעכשיו, אני לא יודע אם יש בידי צה"ל את ההסברים או אין, אבל כרגע לא יודעים לקבוע את זה. מה שכן, צה"ל יודע לקבוע על פי בסיס מודיעין מאוד מוצק שהשניים לא בין החיים, הוא מכנס ועדה שבה אנשי משרד הבריאות, אנשי הרבנות הצבאית, מציגים את הממצאים עד כה וקובעים, מכריזים על מותם של השניים. בשעות הבוקר המאוחרות מגיעים נציגים של צה"ל לבתיהם של המשפחות ומודיעים על הבשורה שיקיריהם שלהם לא בין החיים.
כן.
המספר של החטופים הולך ועולה שהם לא בין החיים, וזה מאוד מטריד ומאוד מחייב עד כמה שאפשר לקיים את אותה עסקת חטופים כדי לשחרר את מי שניתן לשחרר ולהחזיר אותו לישראל למשפחות.
כן, אין להם זמן. טוב, ניסיון פיגוע הבוקר בנתיב העשרה, אזרח קנדי ממוצא מוסלמי שהגיע ממש אתמול לארץ,
שולף,
היום הוא הגיע וישר נוסע דרומה ורוצה לבצע שם את הפיגוע הזה.
אכן, כן, כמו שאת מתארת, אותו אזרח קנדי, אנחנו עכשיו משחזרים לאחור את החקירה המשטרתית. אזרח קנדי מגיע לפנות בוקר לישראל, ומיד עם ירדתו מן המטוס הוא סוחר כלי רכב ועושה את דרכו מנמל התעופה בן גוריון על כביש 4 לדרומה לנתיב העשרה. הוא מגיע לנתיב העשרה בשעות לפני הצהריים, הוא יורד מכלי הרכב כשהוא חמוש בסכין. גם זה בודקים איפה הוא התנהד עם הסכין, אם הוא הגיע אותה במזוודה במטוס או שהוא רכש אותה פה בישראל. בכל מקרה הוא מנפנף בסכין וקורא קריאות פרי פלסטיין וקריאות נוספות, מאשים את ישראל ברצח הפלסטינים. לפי העדויות של אנשי כיתת הכוננות הוא מסתער לכיוונם עם הסכין, הם יוצרים איתו מגע ופותחים בירי, מנסים לנועל מעצר חשוד שבסופו הם יורים באותו מפגע שנהרג במקום מהירי הזה.
כן.
בצהל ובשב"כ חוקרים את הנסיבות האירוע.
אוקיי.
הזה.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה על העדכונים האלה. תודה רבה, אבי.
תודה לכם, ביי.
שלום, שלום. עכשיו לדרמה בארצות הברית, בשעה זו שאנחנו מדברים מתחילים להתעורר שם, טל שניידר, פרשנית פוליטית, מדינית, מומחית לארצות הברית, זמן ישראל, שלום טל.
שלום ענת, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים. קודם כל, עדכונים אחרונים, מאז שאנחנו יודעים נכון ללפני 9-10 שעות, הסכום שנאסף מאז הודעתו של ביידן שהוא לא מתמודד בבחירות הללו, לטובת קמלה האריס, הוא משהו כמו 50 מיליון דולר, שזה המון כסף.
המון המון כסף בכמה שעות, וגם איזה סוג של שבירת שיא, וזה גם אינדיקציה להתלהבות בקרב הבוחרים, תגובה חיובית מה שנקרא של השווקים, זה שווקים של תרומות, אבל זה מאוד משמעותי גם כי היא צריכה את הכסף הזה, כי כבר בעצם טראמפ עבר אותם בגיוס כספים והתחילו לדבר על ידלדלות האמצעים שם, וגם זה להיד, את יודעת, לפעמים זה הרבה תורמים קטנים, הרבה תורמים גם גדולים, מגוון, אז זה מאוד חשוב.
כן, מספיק 15 דולר מ-300 מיליון איש, אבל 300 מיליון זה לא יהיה, אבל כן, אנחנו מבינים. עכשיו תראי, בשעה שאנחנו מדברות, מטוס כנף ציון עושה דרכו, ראש הממשלה, רעייתו, הפמליה, עיתונאים מלווים וכו', לארצות הברית, לקראת הנאום בוושינגטון, תהיה פגישה עם ביידן?
עם ביידן אמורה להיות פגישה ביום שלישי. אני מזכירה שגם ביידן אמור לשאת נאום לאומה, זה תלוי בהחלמה שלו, עוד לא יצא הודעה שהוא החלים לגמרי, ואנחנו כבר ביום שני בבוקר, ואנחנו לא יודעים אם הנאום של ביידן לאומה יהיה ביום שלישי בערב או ביום רביעי בערב. בכל מקרה זה די נופל לנתניהו על כל האופרציות שלו, כי שלישי הייתה אמורה להיות הפגישה, ורביעי הנאום של נתניהו לקונגרס, אז זה מאוד יאפיל על זה, שהדרמה האמריקאית של נשיא שפורש ממרוץ ככה פחות מחודש לפני הוועידה, זה לא היה אף פעם. כן מציינים שם ככה את ההגעה של נתניהו, אבל אני מאמינה למשל שיוכנסו העיתונאים מחר לחדר הסגלגל, לפגישה בין נתניהו לביידן, כל השאלות של העיתונאים האמריקאים יהיו אך ורק על הפרישה שלו. לא תהיה שם אף שאלה על ישראל ועל עזה, תהיה בטוחה בזה.
ועל העסקה? על המתווה?
אז שוב, אז העיתונאים הישראלים שהם גם בחדר, גם
נכון.
בטח ישאלו על זה. זה בדרך כלל אירוע מאוד קצר של שתי שאלות לכל צד, וזורקים את כולם החוצה. יש מצב שבגלל שגם ביידן רוצה לעשות נאום לאומה, אולי הוא לא ירצה את כל להקת העיתונאים האלו, ובכלל, חוץ מתמונות רשמיות, לא נקבל שום דבר. מאוד מורכב כרגע הכל, אנחנו גם לא יודעים אם הוא עוד החלים לגמרי, עם הקול שלו, את יודעת, אחד מהדברים שהיו לו...
נכון, הקול המוחלש הזה, נכון, הוא לא יכול היה לדבר. עכשיו תגידי עוד שאלה, טראמפ בתכנון לפגישה?
אנחנו שמענו שלשכת ראש הממשלה ניסתה לתאם, אבל ושיש אפילו איזה חלון הזדמנויות בחמישי בבוקר.
אבל לא בוושינגטון.
לא בוושינגטון, וגם לא ברור אם בכלל. וגם אמורה להיות פגישה, הייתה אמורה להיות פגישה עם קמלה, כשהיא הייתה במסגרת הסגנית נשיא, לפני החילופים האלה, ולכי תדעי עכשיו מה הלו"ז שלה, אם יש לה בכלל יכולת. אז מצד אחד, הם נורא לחוצים בזמן, ויש להם את החשיבות של הנאום שלו וכו'. מצד שני, גם לביידן וגם לה, חשוב להראות עסקים כרגיל בקטע של ניהול המדינה. ואם בא ראש ממשלה ממדינה מזרח תיכונית שנמצאת במלחמה, זה business as usual, צריך להיפגש איתו ולהראות לכולם שהם ממשיכים לעבוד. אז גם עבורה וגם עבור ביידן, אני חושבת שגם להם יש איזושהי חשיבות פוליטית להצטלם או להיראות עם נתניהו במידה
כן. מסוימת. טוב, אז טל שניידר, בואי נסיים בדרמה בארצות הברית. בכל זאת יש שם בחירות וכל הקלפים נטרפו. והשאלה אם עכשיו מתחיל משחק חדש, כלומר עד כמה קמלה האריס היא בכלל איזושהי התמודדות מול טראמפ, כי הוא כבר התחיל להשמיץ אותה אתמול וכו'.
גם, הוא הוביל גם לפני האימות המדובר, הוא הוביל מהרגע, כבר עוד מהמשפט שלו הוא הוביל בעצם, היא נכנסת לזה בגירעון, מצד שני, יש כרגע ב-24 שעות האלה איזה סוג של התלהבות, אולי זה יקפיץ קצת, צריך לראות, ארצות הברית, אסור לבחון את הבקרים הכלליים, צריך לבחון מה הולך בג'ורג'יה, בנבדה, במישיגן.
מדינות המפתח,
עכשיו, נכון. בג'ורג'יה היא יכולה להקפיץ בגלל שהיא אישה שחורה, ויש שם כמות שחורים מאוד גדולה, זה יכול להוות פקטור מאוד חשוב בקרב בחורות שחורות, במישיגן קצת שונה, בפנסילבניה קצת שונה, זה בעיה לתת לכרגע, אנחנו לא יודעים עדיין, כי הציבור רק מעכן את זה, זה היה אתמול סנדה, יום ראשון, זה כמו שבת שלנו, הם רק עכשיו שני בבוקר מתחילים לקלוט מה קרה.
מדברים על עוד מועמד חוץ ממנה, או שאנחנו נקבל הודעה שהיא היחידה, כי הרי הוועידה היא באוגוסט?
אז הוועידה הדמוקרטית תכננה, גם כשביידן היה, לעשות את הרול קול, זאת אומרת, אותה הצבעת הצירים, כבר לעשות את זה בצורה אונליין כשהוא מגיע לוועידה. כן. הם משתמשים באישור הזה להצביע עבורה, אבל השאלה אם יבוא מישהו אחר ויגיד, גם אני רוצה. נכון לרגע זה עוד לא ראינו, וגם הרבה מהבחירים מאוד התייצבו לידה, אז השמות הבולטים, כמו מושלת מישיגן וכאלה, הם תומכים בה והם לא מתייצבים, אבל זה יכול לבוא מישהו, ואז יהיה לה איזשהו תהליך, עדיף לה למשל, אגב, שיהיה איזשהו תהליך קטן, אבל אחדות המפלגה, זאת אומרת, היא תזכה, כמו ש, את יודעת, יאיר גולן זכה ב-90%, היא שתזכה 90% מהצירים ומישהו אחר, ויגידו בסדר, סימן הוביל לתהליך, זה מה שהאידיאלי
כן. בשבילה. דרמה בהחלט מעניין, מרתק, ואנחנו רק בהתחלה, טל שניידר, פרשנית זמן ישראל, תודה רבה טל.
תודה, יום טוב.
חזרנו. עכשיו נדבר על ההייטק שלנו. מסקר של איגוד התעשיות המתקדמות, IATI, מתברר שכמחצית מהסטארט-אפים הישראלים ממשיכים להתאגד מחוץ לארץ. יש לזה כמה וכמה משמעויות. קרין מאיר רובינשטיין היא מנכלית ונשיאת איגוד התעשיות המתקדמות, IATI, כאמור, שיצר את הסקר הזה. שלום, קרין.
שלום, מה שלומך?
סביר, תודה. אני מבקשת שתסבירי לנו מה זה אומר, ותני לנו גם קודם כל כמה מספרים, שככה נהיה מחוברים.
בסדר גמור, אני קודם כל אתחיל עם המספרים, אני אעשה את זה יחסית בקלות. בעצם מה שזה אומר שמבחינת, בשנת 23 ושנת 24 עד עכשיו, למעלה מ-40% בעצם מהחברות החדשות שקמו, הסטארט-אפים שקמו, התאגדו מחוץ לישראל בארצות הברית. כלומר, בערך 50-60% בישראל, ולמעלה מ-40% התאגדו בארצות הברית, נראה לצורך ההשוואה, מבחינת 2022, אנחנו ראינו שבערך כ-20% או אפילו פחות, הם הסטארט-אפים שהתאגדו מחוץ לישראל.
אז מה המשמעות של זה? מה זה אומר בעצם?
מה שזה אומר, זה שהנתונים בעצם מעידים שהתקבע איזו מציאות חדשה, שהיזמים הישראלים מחליטים, כזה 40%, מחליטים ב-40% מהמקרים להקים סטארט-אפים חדשים בארצות הברית ולא בישראל. ממש התקבע פה איזו מציאות, וחברות שהתאגדו בארצות הברית, בדרך כלל מקימות, אני רוצה רגע להסביר את העניין, חברות שהתאגדו בארצות הברית בדרך כלל מקימות חברת בת ישראלית שמרכזת את הפעילות הפיתוח בישראל, כלומר החברות האלו שנרשמו בארצות הברית כן מקימות חברות בת שמרכזת את הפעילות הפיתוח בישראל, היא קובעת את הבעלות על הקניין הרוחני, מה שנקרא IP בישראל, ולכן חלק ניכר מהפעילות הכלכלית נשאר בישראל, אוקיי? אבל, לאורך זמן, זה שהחברה היא רשומה בארצות הברית, זה בעצם מביא בסוף להסתה שחלק לא מבוטל מהפעילות העסקית לחברת האם האמריקאית.
כן,
שזה... גם מבחינת עובדים וספקים, גם מבחינת הרכב הנהלה, גם מבחינת פיתוח, גם מבחינת הכנסות חייבות במס. ובטח לא לדבר על זה שבסוף גם חלק מהצוות הישראלי גם עובר לארצות הברית.
כן, אז בדיוק. אז אני רוצה להגיד, לשאול אותך מה ארצות הברית מרוויחה מזה, אני מבינה כמה ישראל מפסידה מהדבר הזה, וכמה אתם רואים שזאת מגמה, את אומרת ב-2022 זה עוד לא היה ככה, ואתם רואים את זה נגיד מ-23 והלאה, 24, כלומר כל מה שעברנו כאן, גם ההפיכה המשפטית וגם המלחמה וכל זה, מה זה אומר בכלל לגבי השקעות בישראל?
קודם כל, כמו שאני באמת רואים, והנתונים לא משקרים, ולכן אני כל כך אוהבת תמיד להסתמך על נתונים שאנחנו מביאים, באמת מתנבעת פה מציאות, וזה כבר לא רבעון ראשון, ולא רבעון שני, ולא רבעון שלישי, זה כבר תקופה די ארוכה, שמתקבעת פה איזושהי מציאות מאוד מדהיגה, שהיזמים כן מחליטים להקים את החברות שלהם בארצות הברית. לגבי אובדן הכנסות ששאל, קשה מאוד לעמוד את העלות האמיתית של האובדן במיסים, אבל זה בהחלט בהחלט מורגש בתעשייה. ואנחנו בתור IATI, חרטנו על דגלנו למעשה לקדם את היציבות העסקית, את ההמשכיות העסקית, רואים פה מקום לדאגה, ואנחנו צריכים למצוא פה את הפתרונות.
ואני שואלת אותך אם זה הפיך, כי את אומרת כשיש דאגה, אז זה מובן, והשאלה מה אתם יכולים לעשות, אם בכלל?
שאלה מצוינת, אני מאוד מקווה שזה הפיך, אנחנו יושבים הרבה שעות עם משרד האוצר, גם עם אגף תקציבים, גם עם רשות המיסים, מנסים ליצור מודלים אטרקטיביים ומודלים חדשניים למעשה בשביל שיהיו נכונים בשביל היזמים להתאגד חזרה בישראל, אבל בסופו של דבר מדובר פה בעולם עסקי, מדובר פה בוודאות שכל כך חשובה בעצם היזמים האלה, וכמה שאנחנו בסוף נייצב את המערכת לוודאות עסקית, להמשכיות עסקית, ככה באופן טבעי גם החברות יחזרו להתאגד בישראל.
את יכולה להגיד לי לסיום למה זה קורה? כלומר, על איפה את שמה את האצבע בדיוק? מה הבעייתיות? למה זה קורה? למה יותר ויותר סטארט-אפים בורחים החוצה, למרות שאנחנו יודעים שיש התאוששות? זה לא, אתה יודע, זה לא קליר קאט.
התנאים פה בארץ הם טובים, והיו טובים, ונשארו טובים להקמת החברות בישראל, כמובן שצריך לעשות אג'אפמנט מסוימים. אני חושבת שזה מגיע ממשהו שהוא בעצם מעבר רק לעולמות הכלכליים והעסקיים שאני נוגעת בהם, אבל חייבים לזכור גם שכשסטארט-אפ קם ובעצם שחברה קמה, בסופו של דבר גם משקיעים, ובסוף משקיעים גם בסטארט-אפ הזה. ככל שיש אי-וודאות אצל המשקיעים הזרים, וחלק מאוד מאוד גדול מההשקעות, צריך להבין, חלק מאוד גדול מההשקעות מגיעים ממשקיעים אמריקאים ומשקיעים בכלל מהעולם בתוך חברות ישראליות, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו בסוף מייצרים ודאות גם אצל המשקיעים הזרים שירצו להשקיע כן. בסוף בחברות ישראליות. וכשסטארט-אפ מחליט שהוא מקים את החברה, שיזם מחליט מקים את החברה בארצות הברית, הוא לוקח בחשבון כמובן גם את הדאגות וגם את הרצונות של בסוף של המשקיעים העתידיים, איפה הם ירצו לשים את הכסף.
כן, וגם עבודה בישראל. קרין מאיר רובינשטיין, תודה רבה. תודה רבה, שלום שלום. עכשיו לסיפור הבא שמפרסם היום רן רזניק, פרשן וכתב הבריאות של ישראל היום בעיתון, והוא מספר, הכותרת של הסיפור הזה היא מרד החלוקים הלבנים. צוות בית החולים בנהריה, בית החולים לגליל, פוגע בעבודת ועדת חקירה פנימית לבדיקת רשלנות רפואית, ומביא כמה סיפורים. רן רזניק, שלום. עוד מעט נביא באמת את ביתה של אותה גברת זכרה לברכה, אנט אמר, וזה הסיפור שלה, אבל קודם כל, מה אתה מספר לנו שם?
כן, בבית החולים בנהריה, אני אגיד, בית החולים שנמצא במקביל בחזית המלחמה עם הרבה מאוד פצועים שמגיעים אליו, כולו פועל תת-קרקעית, והוא יחיד בישראל שככה, במקביל מתנהל בו מאבק חריג מאוד ומזעיג מאוד, שבמסגרתו הקים מנהל בית החולים, פרופסור מסעד ברום, ועדת בדיקה פנימית, כמו הרבה ועדות כאלה שמוקמות בבתי החולים בישראל, כדי לחקור טענות ושאלות וחששות לרשלנות רפואית, לכשלים שהביאו למותה של מטופלת, אנט אמר. תכף תדברי כאן עם ביתה עדי, היא בת 66 מנהריה, והיא מתה בבית החולים, בהמשך לצנתור בכלי דם ולפעולה חירוגית נוספת, ובבדיקה הראשונית של בית החולים עלו שאלות קשות על הטיפול בה וההשגחה. הוא מקים ועדת בדיקה פנימית, אלא שיושב ראש ועד הרופאים, דוקטור נמרוד רחמימוב, בגיבוי ארגון רופאי המדינה, ארגון רופאי המדינה הוא ארגון היציג של כל רופא משרד הבריאות, מהארגונים החזקים והמרכזיים בישראל בייצוג הרופאים, מחרימים את הוועדה, דורשים וקוראים ופוקדים על הרופאים לא להשתתף בדיונים שלה ולא להעיד בפניה, ובעצם מחרימים לא רק את הוועדה הזאת, אלא כלל הוועדות הפנימיות.
למה זה קורה, רן? אתה יכול להסביר לנו למה זה קורה?
אוקיי. אחד, אני חושב שזה גם נובע מיחסים אחורים בתוך בית החולים, אחד. שתיים, אני אגיד ואומר את זה משרד הבריאות, כי גם משרד הבריאות ניסה להתערב כאן, מפרשנות לא חוקית, מנוגדת לטובת הציבור, לטובת הרופאים, ולאתיקה הרפואית של בחירי הממסד הרפואי בישראל. אני עשרות שנים לא זוכר מקרה שבו פקדו והורו לרופאים לא להשתתף בחקירת רשלנות רפואית שמתנהלת בבית החולים, או חקירת חשדות
רפואית. צריך להגיד בגדול שרופאים, אתה יודע, בכל מיני בתי חולים, לא בדיוק מחבבים במרכאות או לא, לשתף פעולה עם רשלנות רפואית.
עם בדיקות כאלה.
בדיוק. אתה צריך למצוא רופא, טוב טוב, אתה יודע, ככה מתחת לשולחן, שיהיה מוכן לבוא להעיד נגד קולגה שלו.
אבל עדיין, ענת, יש הרבה מאוד בדיקות כאלה שנעשות על ידי בתי החולים בישראל,
כן.
ועל ידי משרד הבריאות, ואני גם אגיד שחלקן, לא כולן, נעשות גם הרבה פעמים בצורה אמיצה, נוקבת, משמעותית. זה לא הכל טיוח אחד גדול, זה לא יהיה נכון להגיד את זה ככה.
כן.
אבל מקרה שבו, משפט אחרון, רופאים, הממסד הרפואי, ועד הרופאים, מחרים חקירת רשלנות רפואית, צריך להדאיג כל אדם וחולה בישראל.
לא, זה ללא ספק, וצריך שהמוסד הזה יהיה קיים ויעשו אותו כמו שצריך. עדי אמר, כאמור, רן תישאר איתי, עדי אמר, הבת של הנט, זכרה לברכה, מצטרפת אלינו, שלום עדי.
שלום.
שלום, קודם כל אני משתתפת בצערך. מה קרה לאימא? את יכולה לספר לנו בדיוק? איזה הליך היא עברה?
אימא שלי עברה הליך די פשוט. כמו שרן אמר, הליך כירורגי די פשוט, קריטת אצבע, עברה צנתור, שזה גם הליך פשוט ושכיח, שעוברים אותו מאות אם לא יותר אנשים. בוא נגיד שאחרי הצנתור המצב הלך והידרדר, מה שיותר היה גרוע זה היחס אחרי הצנתור שאימא שלי קיבלה. אנחנו פשוט הלכנו והתלוננו וביקשנו, בואו תבדקו, משהו לא בסדר. נתקלנו ביחס מזלזל, ביחס אטום, לא ממש התייחסו לא אלינו ולא לטענות. אני שוב אומרת, אם היו מסתכלים קצת יותר לעומק, אם היו בודקים, אם היה בזמן, יכלו להציל אותה, הייתה שם רשלנות בוודאות.
איך את קובעת את זה? כלומר,
אני הייתי שם איתה 24/7.
בסדר, אחרי צנתור, בדרך כלל זה הליך יחסית פשוט, הולכים הביתה. מה היה במקרה הזה? כלומר, איך הסתבך המצב של אימא?
במקרה הזה היא הייתה מאושפזת אחרי הצנתור. לדעתנו, הם פשוט לא התייחסו לכל התלונות. היא יצאה מצנתור, הושפזה בכירורגית בנהריה, התחילו הקאות, התחילה להרגיש לא טוב, אנחנו פונים לאחים, לאחיות, לצוות הרפואי, מתעלמים, לא ממש מטפלים בזה, לא עושים בדיקות, לא רואים, בכל זאת זה הליך, אומנם שכיח, אבל היא כבר בהשפוז, יש תלונות, יש משהו, אוקיי, אז אולי בוא ניקח אותה לאיזושהי בדיקה יותר מעמיקה, לראות שאין משהו מבפנים, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא יודעים, אבל כן אני מכירה את אמא שלי, וכן אני רואה את ההתרדרות שלה, ואנחנו מנסים לפתוח קצת את העיניים בצוות הרפואי, כי לא היה מי לדבר שם. מה שגרוע זה שהרופאים, בוא נגיד שהרופאים לא משתפים פעולה, לא לפני ולא אחרי. זה משהו שהוא עוד יותר מדהים.
באיזה אופן לא משתפים פעולה? אתם פונים ומסרבים לראות אותה?
אנחנו פונים ואיך אומרים, שמים לנו פלסטרים. כשאנחנו פונים ואומרים אימא מקיאה, אז מבחינתם זה אוקיי, היא אכלה משהו לא בסדר, כמו שאמרתי.
כמה זמן היא הייתה בבית חולים?
היא הייתה שבוע בבית חולים.
והיא סבלה ממחלות רקע? לבד מזה שהיא באה לעשות צנתור והאצבע?
כלום. היא הגיעה אישה בריאה ללא מחלות רקע.
ולמה הייתה צריכה את הצנתור? בכל זאת.
בעקבות חסימת עורקים מהאצבע, חסימת עורקים, שם היו צריכים לשחרר את החסימה, שוב, צנתור, פשוט, כמו שכולם עוברים, זה לא היה עניין, בוא נגיד שגם בהליך כזה יכולים להיות דברים, יכולים לקרות דברים, אבל איפה המעקב שאחרי? איפה המעקב שאחרי?
תגידי, ואתם פונים לבדיקה דרך עורכי דין, לבדוק?
אנחנו כרגע, כן, עושים את זה.
בהליך משפטי.
בהליך משפטי, פשוט עוד פעם, רן העלה את העובדה הזאת שבאמת כל הרופאים שם מתאגדים יחד, שמבחינתנו זה בושה, זה בושה שקורה דבר כזה, זכותנו, קודם כל זכותנו המלאה, לדעת מה קרה שם.
צריך לקבל תשובות, אין ספק.
ומעבר לתשובות שלנו, איפה הפקת לקחים, אנחנו הציבור שאמור לתת אמון ברופאים, היום אמא שלי הלכה, זה כבר זהו, אבל מה קורה הלאה? אם לא יפיקו לקחים, אם הם לא ילמדו, זה יקרה פעם הבאה למישהו אחר.
אנחנו חייבות לעצור כאן, עדי, רק אני רוצה, רן, את רוצה שאני אקריא את התגובה של בית החולים? רן רזניק, איתנו?
כן, ענת, אני איתכם, אם את יכולה להקריא ככה.
אני אקריא, אז אני, בדיוק, אז... ממש משפט בקצרה, אומרים לנו מבית החולים, כלומר התגובה היא אליך, טובת המטופלים, שיפור יכולות ולמידה מעשייה נכונה וגם משגויה, הם מאבני היסוד של מקצוע הרפואה, ולפיכך מהווים כמעט את המצפן היחידי המנחה באירועים מסוג זה. השתתפות בוועדת בדיקה אשר מוקמת לצורך תחקור פרטי האירוע היא בגדר חובה מקצועית ואישית של כל רופא ורופא. ושורה תחתונה שלך, רן?
ככה. שורה תחתונה, הבדיקה בבית החולים התחילה דווקא לא בגלל תלונת המשפחה, אלא בעקבות בדיקה ראשונית של בית החולים, שמחזקת את הטענות והשאלות של המשפחה, כפי שעדי אמרה כאן,
כן.
ואני מקווה מאוד שכולם יתעשתו ויחקרו באומץ וביושר את המקרה הזה ומקרים נוספים.
כן, ולמקרים עתידיים שלא יהיו, אבל לצערנו כן. יהיו כאלה. רן רזניק, תודה רבה. עדי אמר, תודה רבה. תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות. טוב, חברים, עכשיו נעסוק במשהו אחר. צרכנות, שופרסל, שהחליפה בעלים לפני כמה חודשים, והיא משנה כל מיני סדרי בראשית שהלקוחות שמכירים התרגלו, ונאלצים עכשיו להתרגל לסדרי עולם חדשים. ליאת רון, פרשנית, כתבת כלכלית, וואלה, 103 FM, שלום ליאת.
אהלן, אהלן, מה העניינים?
שלום. סביר, ספרי לנו, את יודע, אנחנו מכירים את ההטבות למה שנקרא חברי מועדון, שזה כל מיני הנחות כאלה וצבירת נקודות, שזה כבר לא קיים בכלל, שינו את השיטה, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. מה כן?
אז זהו, אז בואו נדבר על סדרת מהלכים שאחים יוסי ושלומי אמיר, שקנו את שופרסל לפני חצי שנה, הם מה שנקרא נכנסים ברבק, ומצמצמים ככל שאפשר הוצאות, וכדי להגדיל את שורת הרווח שלהם, מה שאגב מאוד משמח את המשקיעים, כי המניה עולה. אבל כשאתה עושה את זה לספקים, כשאתה עושה את זה, אתה יודע, אפילו פיתורים וצמצום מטה, הכל סביר, לא כדאי לפגוע בפרנסה, אבל מה לעשות, זה חלק מהתייעלות. אבל כשאתה פוגע בצרכנים שלך, אז נדמה לי שאתה יורה לעצמך בשתי הרגליים, ואני אסביר למה. זה אמרת שהייתה את צבירת הנקודות.
נכון, אין יותר. יש משהו אחר שאני לא מבינה מה זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
משהו קופונים שאף אחד לא מבין, קופונים שאמורים להיות מותאמים במיוחד לצרכייך וכך.
נטפל בזה פעם אחרת, בדיוק.
כן, זה מה, אבל מה שהם עשו זה לצגוע ממש כאילו בציפור הנפש של הצרכן, שזה אומר במשלוחים. והתחיל מזה שאת המשלוחים חינם מעל 750 שקל ביטלו, עכשיו כולם משלמים 30 שקל. אנשים שאת יודעת, עושים קנייה של 1,500 שקל, אומרים מגיע לי איזה צ'יפר, אבל הצ'יפר הזה בוטל. עכשיו, מי שאחרו לו, כן, בעבר, ביותר מחצי שעה, היו מבטלים לו את דמי המשלוח, שגם ככה הם מעצבנים, שלם 30
נכון,
שקל.
נכון, נכון, היית מצלצלת חמש פעמים, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם בדרך.
איפה אתם, איפה הם יושבים,
נכון.
בבית, מחכים לה. שלעיתים גם יכול, פחות משעתיים אין בעיה, יותר משעתיים כבר הם מתחילים
להסתבר. נכון, כמו לאינסטלטור, מיותר, נכון.
בדיוק, יפה מאוד, אבל, הם עשו ונתחכמה לה, מה זה אומר? דיברתי עם אחד הלקוחות, עם כמה, אבל אחד מהם אמר, סיפר לי, שהם פשוט, כשהם אחרו, הם אמרו בהתחלה, אנחנו ניתן לך פיצוי של 20 שקלים בקופונים. מה זה אומר קופונים? את צריכה ללכת אליהם כדי לממש את הקופון. 20 השקלים האלה התקפטו ל-10 שקלים בקופון.
מה את קונה בזה? מה הסטיק? מה זה?
מה זה? עכשיו, אז גם אתה מאחר, זה לא שהם אומרים, אוקיי, אנחנו כבר לא נאחר לכם והכל יהיה סבבה ולא צריך כבר את הפיצוי, אלא אנחנו נאחר, ואנחנו לא נשלם, ומה שאנחנו נותנים לכם בפיצוי, אתם תצטרכו ללכת, כן, ולקנות אצלנו.
לא רוצים.
למה?
מה עושים
לא
עם זה? אז זרקנו לפח.
אז מה הקטע? הקטע הוא שהם משחקים, בוא נגיד, במגרש מאוד מסוכן מבחינתם. אני ככה, לא עשיתי מחקר, אבל מהווייב שאני מרגישה ברשת נגד סופרסל, בוא נגיד שהם לא הכי עובדים בעולם, גם מספר התפיות היום ידיעה הזאת בוואלה היא גדולה ביותר. זאת אומרת, הם מצליחים להצבן את הלקוחות שלהם, אגב, בסקירה לך, שעוד מהלך, זה מהלך ועוד מהלך ועוד מהלך, הם גם ביטלו את ההטבות והנחות לחברי מועדון חבר.
נכון, שזה לא הרבה מאוד אנשים. זה קהל מאוד מאוד גדול.
בדיוק. אז אם אתם לא באים לטובת הצרכנים, נניח באמת הרשת הייתה נורא זולה, בסדר, ואז היינו משלמים על המשלוח. אבל הרשת נחשבת לרשת יקרה. אוקיי, גם עם כל המבטאים שהם עושים. הם הרסו את כל ההטבות של מועדון הלקוחות.
כן, אז למה? אז למה אנחנו שואלות?
למה אנחנו שואלות? כי רוצים להרוויח יותר כסף.
בדיוק. עכשיו, בואי, אני רוצה לסיום לתת את התגובה של שופרסל, כפי שנמסרה לך. שופרסל משרתת עשרות אלפי לקוחות באונליין מדי יום. מטבע הדברים, לעתים נחוות תקלות נקודתיות בהזמנות, ואנחנו מצרים על כך. נציגנו מעניקים שירות וסיוע לכל פונה, בהתאם למקרה ולמדינות. מדיניות של החברה. את יודעת מה? אני שואלת את עצמי ואותך, כשיתחילו לאבד לקוחות, נראה מה יהיה.
לדעתי, סליחה, הם כבר התחילו לאבד לקוחות.
טוב, את זה אנחנו עוד נראה. ליאת רון, תודה.
תודה לך, ענת.
בהחלט מעניין. תודה רבה. עכשיו לסיום בורסה. נכון, סליחה. עוד לפני זה פרסומות, ובורסה, ונמשיך. חזרנו, וכמו שהבטחנו לסיום בורסה, כמו בכל יום, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, אלן אורי. שלום שלום. תכף נדבר על ארצות הברית, ההשפעות של הפרישה המהדהדת של הנשיא ביידן מהמרוץ, אבל קודם כל מה קורה אצלנו?
אז אצלנו בבורסה אנחנו רואים עכשיו עליות במדדים המובילים, 0.7% גם בתל אביב 35, גם תל אביב 125. המסך, אנחנו רואים את הדולר קצת יורד היום, עכשיו אנחנו ב-3.64.
הוא ירד לא מעט, הוא ירד כמעט 8 עשיריות במהלך כל היום.
נכון. שקל בעצם מתחזק יותר מגם שהדולר יורד.
נכון.
וצריך להגיד, עיקר חלק גדול מעליות בבורסה, מגיעות בשעה האחרונה, וזה כנראה גם על רקע הפתיחה החיובית שיש לנו באמת בארצות הברית, אמרנו שנדבר עליה.
בדיוק.
אז הנאסדק עולה ב1.5%, ה-S&P 500 באחוז, באירופה אנחנו רואים היום עליות.
שזה על הפתיחה, אורי, וזה משמעותי, כלומר, הבורסה, מה שנקרא, נותנת אמון בחילופים האלה, וזה בהחלט, הציבור מאמין בזה שביידן פרש בעצם.
תראי, גם כשטראמפ היה נראה שהסיכויים שלו להיות נשיא גדלו משמעותית אחרי האימות הקודם, סך הכל השוק עלה, גם טראמפ השוק תופס אותו כחיובי למניות, מה שראינו בעיקר זה רוטציה ויציאה מהמניות הגדולות, מהנאסדק למניות קטנות יותר, ועכשיו בעצם השוק מתמחר מחדש את הסיכויים, נותן את זה שהם סיכויים לקמלה, והשאלה היא באמת מה... איך נראית הסקרים בחודשים הקרובים?
בדיוק, וזוהי רק ההתחלה, מה שנקרא. אנחנו רק התחלנו, בארצות הברית רק מתעוררים, 9.5-10.
בדיוק, ועכשיו השאלה זה באמת אותם טריידים שהיו מאוד מוקיינים לטראמפ, למשל, סקטור האנרגיה המסורתי לעומת האנרגיה הירוקה.
כן.
האם שם נראה סיכוי ככל שהסיכויים של טראמפ ירדו והסיכויים של האריץ יעלו? או להפך, אלה
יהיו
הדברים שהובילו את השווקים בעצם.
בדיוק. טוב, אנחנו עוד, מה שנקרא, מחר יום חדש, וכל יום יום חדש. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים כאן, ערכו והפיקו אותנו איפה הכסף, יואב כהן ושני רומנו, על השידור שקט וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון.